אנחנו התחלנו כבר לפני שני שיעורים סדרה על מדינת ישראל. שבוע שעבר דיברנו על כל הרווחים שאנחנו מעריכים מזה שיש מדינה. הבניין המעשי הגדול, מעליית היהודים לארץ ישראל, דרך ביטחון, כלכלה, ומבחינה הלכתית המצווה הגדולה של החזקת ארץ ישראל בידי עם ישראל. כלשון הרמב"ן, שהארץ תהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות. דיברנו על זה שיש כאן עניין שהוא מתחיל בתור עניין טכני, עניין מעשי, והוא הולך ועולה עד שהוא עניין עקרוני שהוא נותן בסיס לכל העולם הרוחני שאנחנו רוצים לבנות אותו לגאולה השלמה של עם ישראל. אנחנו היום הולכים עוד יותר להעמיק בנושא הזה של מדינה. להבין למה המדינה היא לא רק מסגרת שמאפשרת לנו בניין מעשי, ושהבניין המעשי הזה הוא הגוף שעליו תצמח הנשמה של עם ישראל, אלא שהמדינה עצמה היא כבר דבר עקרוני מהותי. כדי להגיע לנושא הזה, כיוון שאנחנו בספירת העומר, ועוד מעט ל"ג בעומר, מיד אחרי שבת, אנחנו נתחיל בנושא שהוא אותו הנושא, רק מכיוון קצת שונה, ואנחנו נדבר על רבי עקיבא. למה רבי עקיבא? אני שואל. אתם יודעים שיש קשר בין רבי עקיבא לבין ל"ג בעומר? בטח. אה, יפה. חשבתי שמישהו יגיד לי, ל"ג בעומר זה רשב"י, זה לא רבי עקיבא. רשב"י הוא תלמיד של רבי עקיבא, יותר מזה. מה אנחנו חוגגים בל"ג בעומר? סיום המגפה. סיום המגפה שמתו תלמידי רבי עקיבא.
שחוגגים את זה שרשב"י עשה את
תפקידו
בעולם.
כן, יש באופן כללי, זה דבר שצריך לדעת. על פי חז"ל ועל פי ההלכה, לא חוגגים ביום שנפטר תלמיד חכם גדול. זו טעות שיש אנשים שטועים בה, תודה רבה, שיש אנשים שטועים בה בימינו. חושבים שיום שנפטר איזה רב, מה עושים? עושים חג. בגמרא כתוב שאדם ביום שנפטר הרב שלו צריך לצום. וזאת הלכה. אלא מה, לא לכולם יש כוח לצום, אז ההלכה קצת נחלשה. כך גם ביום שהאבא של בן אדם נפטר. אבא או אמא. לא רק עוברים לפני התיבה, אלא מצד הדין צריך לצום. אלא שוב, לא לכולם יש כוח לצום. דווקא לגבי רשב"י, באמת שואלים, מה פתאום? רשב"י נפטר, תמיד חכם כזה גדול, מה אנחנו עושים חגיגה? אז יש מתרצים שבאמת החגיגה היא כמובן לא על זה שהוא נפטר, אלא שבאותו יום שהוא נפטר הוא גילה לתלמידיו דברים גדולים מאוד, עליונים מאוד. ולכן באופן מיוחד לגבי רשב"י זה יום של חגיגה. יש אומרים שבכלל ל"ג בעומר זה לא היום שרשב"י נפטר בו. זה היום שהוא יצא מהמערה. ובכלל, כפי שאנחנו יודעים, מה שמובא בהלכה, הזכירו פה, הוא של"ג בעומר הוא היום שתלמידי רבי עקיבא פסקו למות. לא מתו, כן? מתו בין פסח לעצרת, כתוב בימי ספירת העומר, אבל לא בל"ג בעומר. אבל למה מתו תלמידי רבי עקיבא? אמנם בגמרא מובא שהם מתו במגפה, אבל אנחנו יודעים, והרמב״ם כותב את הדברים בצורה מפורשת, שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התקופה אחרי חורבן בית המקדש. עם ישראל כבוש, מדוכא. האימפריה הרומאית השתלטה בחוזקה. קם רבי עקיבא, גדול חכמי ישראל, כפי שנראה, ויוזם מרד נגד הרומאים. הדבר מסוכן מאוד. יש היום אנשים שבאים ואומרים, מה זה שטות, מה פתאום, איך עשו דבר כזה? ורבי עקיבא לא רק יוזם את המרד, אלא הוא הולך בעצמו להילחם. יש מצביא גדול, בר כוכבא, ממנים אותו למלך כשהוא מנצח, כן? הוא מצליח במלחמה, הוא משחרר חלק מארץ ישראל, מקים מדינה יהודית, על זה אנחנו מדברים, על מדינה. ורבי עקיבא מוכן להיות נושא הכלים של בר כוכבא, ודאי, בר כוכבא הריץ אותו, ושאל אותו שאלות בהלכה, וברוחניות, ובהנהגה, אבל רבי עקיבא מביא איתו את התלמידים שלו. והתלמידים שמתים, זה הכישלון של המרד. המרד בשלב ראשון מצליח, בר כוכבא הוא לא רק גאון צבאי, אלא הוא מצליח להנחיל מפלה כזאת לאימפריה הרומאית, שיש אומרים שהם לא התאוששו מזה לעולם. הצבא הרומאי היה מחולק ללגיונות, כמו שיש חטיבות בצהל, אז יש מסורת של כל חטיבה, נכון? מלמדים, יש דגל, יש סמלים, יש כל מיני דברים. כך היה באימפריה הרומאית, כל לגיון היה לה דגל, סמל, מסורת. לא משנה אם חיילים נהרגים, מביאים עוד חיילים, אבל המסורת נמשכת. לא מפסיקים את המסורת. יש מקרים יוצאים מן הכלל. הלגיון שהיה מוצב בארץ ישראל, כשפרצה מלחמת בר כוכבא, כשבר כוכבא מרד, הלגיון הזה נמחק ממצבת הצבא הרומאי. הוא נעלם. בר כוכבא חיסל אותם. חיסל את הלגיון הזה ברמה כזאת, שלא העיזו להקים אותו מחדש. הייתה מסורת בצבא הרומאי. המצביא מנצח חוזר לרומא, מתייצב בפני הסנאט, בית הנבחרים הרומאי, ומודיע, ניצחתי לי ולצבאותיי שלום. יכול להיות שהיו לו הרבה עבידות, אבל כך היה הנוסח. אחרי מרד בר כוכבא לא העיזו לעשות את זה. אי אפשר היה לעשות צחוק מהעניין. נכון, ניצחו. אבל, כן, יש אומרים, עוד ניצחון כזה ועבדנו. יכול להיות שבאמת מהניצחון הזה הם עבדו בסופו של דבר. זה מרד בר כוכבא. והיוזמה למרד, הוא מרבי עקיבא. כדי להבין את העניין הזה, בואו נראה, בדף שלפניכם, הבאתי לכם מתוך מכתב של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מכתב לארגון בני עקיבא בראשיתו. בני עקיבא כמובן נקראים על שם רבי עקיבא. והרב קוק זצ"ל אומר להם, אתם צריכים ללמוד מרבי עקיבא. מרבי עקיבא, אורן של ישראל, אשר בשמו אתם נקראים בבחינת איגודכם, כלומר הקבוצה שלכם, הארגון שלכם, היו נה מכוונים לשלושת הסימנים המציינים לנו לדורות את קדושתו העליונה. רבי עקיבא הוא קדוש עליון. רבי עקיבא, יש ביטויים בחז"ל על גדלותו, אף אחד לא משתווה לרבי עקיבא. משהו מיוחד במינו. מאיפה יש לרבי עקיבא את הכוחות? מה היסודות הרוחניים של רבי עקיבא? אומר הרב, יש פה שלושה סימנים שהם, ראשית, הסימן הראשון, אהבת התורה עד לכדי מסירות נפש של סבל בלתי גבולי. רבי עקיבא, מוצאים אותו להורג, אומרים, אתה לומד תורה, אתה מלמד תורה, הורגים אותך. כשהורגים אותו, רבי עקיבא קורא קריאת שמע. מה זה הורגים אותו? לא, סתם מורידים לו את הראש וזהו. מיישמים אותו, מענים אותו, כאבים נוראים. דבר שבן אדם רגיל לא יכול לעמוד בהם בכלל. ורבי עקיבא קורא קריאת שמע. ושואלים אותו תלמידיו, עד כאן, עד כדי כך, מה, לפחות תנסה להתאפק נגד היסורים, אבל לקרוא עכשיו קריאת שמע, הגיע הזמן קריאת שמע, הוא קורא קריאת שמע. אומר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער. כל החיים שלי היה חסר לי לקיים בפועל את הפסוק על פי דרשת חז"ל. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הנה, עכשיו אני מקיים. עוד מסירות נפש עד למצב של סבל בלתי גבולי. מה זה אומר לנו? הדעה היסודית ששם החיים של האומה, זה כוח החיים שלנו, ומכון גאולתה, היסוד של גאולת עם ישראל, אין לו תוכן אחר כי אם זאת התורה, שהיא חיינו ואורך ימינו. התורה נותנת לנו את הכוח, כמובן לחיים האישיים, אבל גם לחיים של עם ישראל כעם. זה דבר ראשון. הקשר לתורה, עומק הקשר לתורה, לא רק קשר, אלא אלה החיים. לחיות את התורה. לחיות את התורה בכל מצב, עד למצבים הקיצוניים ביותר. זה מרכז החיים. השנית, ההכללה. כשאנחנו מדברים על תורה, יש נטייה לאנשים לחפש בתורה את מה שטוב להם, את מה שמתאים להם. אפילו תלמידי חכמים גדולים שרוצים באמת את כל התורה כולה, אבל יש גבול לכוחות. אז אחד מתמחה בתחום הזה, השני מתמחה בתחום אחר. רבי עקיבא היה גדול כזה, שאומרת הגמרא, כולו סתימתאה, אליבא דרבי עקיבא. כל מקום שיש בחז"ל מאמר סתמי, שלא כתוב מי אמר אותו, זה בא מבית מדרשו של רבי עקיבא. רבי עקיבא ותלמידיו. אחרי שרבי עקיבא עבר את הזעזוע הקשה שהתלמידים שלו מתו, כל עשרות אלפי התלמידים, אומרים חז"ל, הוא חזר והעמיד תלמידים חדשים. לא התייאש, לא עזב, לא הפסיק. אחד התלמידים החדשים האלו, רבי שמעון בר יוחאי. אבל כל התלמידים האלה שהוא חזר והעמיד, הם התנאים של המשנה. הם המשיכו את התורה שבעל פה בעם ישראל. וכל מה שיש לנו, בא מהם. בא מרבי עקיבא, דרכם. אומר הרב, פלגים רבים הולכים וזורמים. יש הרבה מאוד ספרים, לימודים, תחומים, מקצועות, סגנונות. מתניתין, תוספתא, ספרי, ספרה, כל החיבורים של התנאים, אבל הכל בא מתוך אותו הים הגדול שהוא תורתו הכוללת של רבי עקיבא. התורה, תורת חיינו, כפי שאמרנו קודם, שהיא יסוד החיים, כל פלגיה המתגלים ברוח, וכל הפלגים המתגלים בחיי האומה, ממנה הם זורמים ולאחדם עם מקורם הברוך לנצח אנו נדרשים. אנחנו צריכים לדעת שהתורה כוללת את הכל. שהתורה מקיפה את כל החיים וכך גם את כל המקצועות. כשיש גדולי תורה שהם כאלה, שהם מאחדים את התורה בצורה כזאת, מזה יש לנו את הכוח לבנות את עם ישראל. ולכן, דבר שהרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה חוזר עליו אלפי פעמים, אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נברך בתורה תחילה, לברך את הברכה על התורה, לדעת את היסוד שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כפי שנראה פה בהמשך בצורה מפורטת, ונתן לנו את התורה, וזה מה שמחיה את עם ישראל, ואז נמצא את הארץ אשר אומרים חז"ל שהיא עבדה לנו, יצאנו לגלות, עבדנו את הארץ על אשר לא ברכו בתורה תחילה. עד כאן שני דברים שנוגעים לתורה. מתוך היסוד הרוחני הזה, הדבר השלישי. השלישית היא מידת רבי עקיבא המיוחדה. שני הדברים הראשונים, יש לנו עוד גדולי ישראל שגם מסרו את הנפש, גם הכירו את כל התורה כולה, אולי לא ברמה של רבי עקיבא, אבל בהחלט הם גם כן מצביעים על הנקודות האלה. אבל יש דבר שרבי עקיבא מראה אותו בצורה שאף אחד אחר לא מראה אותו, שהיא מתעוררת עכשיו, בזמן סמיכת הישועה להיות לנו לאור עולם. מהי מידת רבי עקיבא המיוחדה? התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו. יש בר כוכבא, בר כוכבא הוא מושלם? לא, אומרים לנו חז"ל, בר כוכבא לא היה מושלם. היו חכמים שאמרו, מה, זה המשיח? איך יכול להיות משיח כזה? הוא בכלל לא גדול בתורה. לא יכול להיות שהוא משיח, לא זאת הגאולה. אמר רבי עקיבא, לא. אנחנו לוקחים את היהודי הזה ומעמידים אותו למלך. אז מה? זה עלול להיקשר. אם התלמידים שלך לא עומדים על הגובה, ובסופו של דבר אומרים חז"ל, הם לא מספיק נהגו כבוד זה בזה, לא תקנו מספיק את החטא של שנאת חינם. לא היו בשנאת חינם. הם תקנו, אבל לא תקנו מספיק. אז איך אתה רוצה שיהודי כזה כמו בר כוכבא, שבכלל לא, לא, לא כתוב שהוא למד בישיבה, שהוא למד אצל רבי עקיבא, לא היה תלמיד שלו, רק איש מעשה, מצביא. איך אתה רוצה להפוך את זה לגאולה? זה אומר הרב, זה הנקודה הייחודית של רבי עקיבא, שהרמב״ם מביא אותו להלכה, לחזיק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו. והדבר הזה, אומר הרב, היא מתעוררת עכשיו בזמן סמיכת הישועה להיות לנו לאור עולם. צריך ללמוד מרבי עקיבא. ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, ובה כוכבה נפל, ואימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית. מה היה המיוחד בבר כוכבא לפי זה? הרי, עם ישראל לפני בר כוכבא היו כבושים על ידי הרומאים. לא היה בית מקדש. אחרי בר כוכבא המשיכו ללמוד תורה. המשיך הסנהדרין, המשיכו תלמידי רבי עקיבא. אחרי שני דורות אפילו היה רבי יהודה הנשיא שערך את המשנה והצליח איכשהו לחזק את עם ישראל. מה איבדנו? איבדנו את החירות הלאומית. על זה אנחנו מדברים היום. היום במובן של השיעור שלנו היום, והיום במובן של הדורות שלנו. מדינה פירוש הדבר לא רק חירות, דיברנו על זה בשיעור הראשון, על דברי המהר"ל. מדינה פירוש הדבר ארץ ועם וחירות, אבל אנחנו מדגישים חירות לאומית. יש מילה שהיום פחות בשימוש, והיא לאומיות. צריך להבין את המילה הזאת. לאומיות זה לא סתם ביטוי שנשכח. לאומיות זאת מציאות. אנחנו כל יום, שלוש פעמים ביום, אומרים תפילה שהמסורת היא שתיקן את התפילה הזאת יהושע בן נון כשנכנסו ישראל לארץ ישראל. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות. מה זה? אנחנו עם. אנחנו אומרים, גוי. יש גוי, לא יהודי, אבל יש. גוי, גוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה עם ישראל. עם פירוש הדבר שאנחנו צריכים להרגיש את זה. מה אומרים בעלינו לשבח? תודה ריבונו של עולם, עשית אותי, לא אני באופן אישי כמו בברכות השחר, אני לא גוי. אני לא גוי, אני לא עבד. אלא עשית אותנו לעם. אני שמח בזה. טוב לי בזה. מה זה? איפה זה? אני קם בבוקר, מתפלל, אוכל, עושה כך, עושה אחרת. איפה העם? צריך לראות את העם. צריך להכיר בעם. צריך להיות חלק מהעם. יהודי הולך ברחוב ורואה שלט. על חנות בשפה לועזית. מה זה לועזית? ראשי תיבות, לשון עם זר. זה לא העם שלי. זה צריך לחוב לנו. זה צריך להפריע לנו. העם שלי מדבר בשפה של העם שלי. ועוד אצלנו בשפת הקודש, בעברית. העם שלי גאה בתרבות של העם. יש לנו תרבות מיוחדת, היא מתחילה מהתורה, היא גם כן קודש. אבל אני צריך להגיד שזה העם שלי. לא להתחיל לרוץ אחרי התעניינות מה יש בעמים אחרים, מה יש במקומות אחרים, מה יש בתרבויות אחרות. קודם כל שלא עשנו כגויי הארצות, שלא שם חלקנו כהם. עכשיו צריך כאן זהירות, כי לאומיות אצל עמים אחרים היא אגואיסטיות. העם הזה רוצה את טובתו, לא רוצה טובת אחרים. אצלנו, איך אנחנו ממשיכים בעלינו לשבח? על כן נקווה לך השם אלוקנו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות יקרי תון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. כותב רבנו הרב צבי יהודה, הלאומיות שלנו היא לאומיות קוסמופוליטית, כלל אנושית. אנחנו רוצים את טובת כולם, אבל טובת כולם תגיע רק על ידי שלא עשינו כגויי הארצות. רק על ידי זה שאנחנו מכירים את הייחודיות שלנו, אנחנו מתגאים בייחודיות שלנו. בזה מותר להתגאות. לא להתגאות סתם, להתגאות ולקיים, להתגאות ולחיות את זה. רבי עקיבא נותן לנו דוגמה, כשאתה רואה לאומיות של עם ישראל מתעוררת, כשיש אפשרות לחירות לאומית, שעם ישראל לא יהיה משועבד, לא יהיה תחת עמים אחרים, לא יהיה תלוי בעמים אחרים, צריך לחזק את זה, צריך להדגיש את זה. זה רבי עקיבא. אז תגידו, אבל רבי עקיבא הסתכן, זה לא הצליח. ממשיך הרב, ודווקא, מה זה הדווקא? עוד רגע נבין. מפני שהחזון בשעתו נכשל ובכוח נפל ואימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית, דווקא בגלל זה בטוחים אנו. כי תורת אמת אשר בפה קדוש, פה קדוש של רבי עקיבא, מה שרבי עקיבא הכריז על המרד הזה, יבוא תור לה. יבוא זמנה. זה לא הלך לאיבוד. והתור הזה הולך ובא, ולא תקום פעמיים צרה, ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו, וניצחו הדור האחרון ועד בכלל. הגאולה היא לא רק עניין מעשי. דיברנו, כפי שאמרתי, שבוע שעבר, על כל העניינים המעשיים בהקמת מדינה. גם להתחלה המעשית צריך המון כוח, צריך המון אמונה, צריך המון מסירות נפש. שהיהודים באו ורק להקים יישובים בארץ ישראל, היה צריך לשבור את הראש, לשבור את הידיים והרגליים, ולפעמים הרבה יותר גרוע מזה. אנשי חדרה שנאחזו במקום שלהם ומתו אחד אחרי השני עד ש... לא, לא מתו כולם. היום יש שם עיר פורחת. אחד המקומות הגרועים ביותר בארץ ישראל, מבחינת המחלות, המלאריה שהייתה אז, אמרו להם, תעזבו, תלכו, תתיישבו במקום אחר. לא, אנחנו התיישבנו בארץ ישראל, לא נזוז. מאיפה יש כוחות כאלה? הכוחות האלה בנויים על גבי תוכן רוחני מאוד מאוד עמוק. תוכן רוחני, לא גלוי. דיברנו על גוף ונשמה, שמתוך הגוף נבנית הנשמה, אבל יש שלב קודם. דיברנו שבוע שעבר שכשילד נולד, תינוק נולד, כמו שהמדינה נולדה, קודם כל יש רק גוף. לאט לאט התינוק יתפתח וינקיר בן אדם והוא ילמד וידבר ויעשה כל מיני דברים, ואז נראה את הנשמה. אבל מתי באמת הנשמה התחילה? לפני הגוף. הנשמה מתחילה בשמיים. הנשמה קיימת עוד לפני ההיריון, וכשיש היריון סימן שהנשמה מתכוננת לרדת, להיכנס לתוך הגוף. הנשמה של מדינת ישראל, מאיפה הוא הגיע? מרבי עקיבא. אומרים לנו חז"ל דבר מעניין. יש פסוק בנבואות הגאולה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוד אביא לכם גאולה, אלה הדברים, כך כתוב בפסוק, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. משהו פה לא בסדר. צריך להיות אלה הדברים אעשה, אומר הקדוש ברוך הוא. זה עתיד. נבואות עתידיות על הגאולה הגדולה שתהיה. אומרים חז"ל, אלה הדברים עשיתים, עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. רבי עקיבא הניח את היסודות הרוחניים של הגאולה. כל מה שרבי עקיבא הניח לא הלך לאיבוד. לכן אומר הרב, דווקא משום שזה נפל אז. מה פירוש דווקא? אם אתה רואה דבר שמתקיים, הוא מתקיים בקטן, מצליח ככה איכשהו, אז אתה אומר, טוב, כנראה שזה לא היה דבר כזה גדול, וזה מה שהצליח. אבל אם אתה רואה דבר גדול, כל הנשמה הגדולה שרבי עקיבא השקיע ופיתח, והתוצאה היא נפילה מוחלטת, אין כלום. סימן שהנשמה הזאת עכשיו לא נולדה. חשבת שהיא נולדה. חשבת שהיא התחילה. לא, הנשמה הזאת עדיין בשמיים. היא עדיין צריכה להיוולד. אתה בטוח שהיא תיוולד? הקדוש ברוך הוא לא יוצא הנשמה ולא מכניס אותה לגוף. אז לכן אנחנו בטוחים כי התורה הזאת יגיע זמנה. מתי מגיע זמנה? היום. עכשיו. וזה בדיוק העניין של ספירת העומר. ספירת העומר אנחנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, כלומר על המרד שאז נכשל, על זה שעם ישראל אין לו חירות לאומית. יש פסח, בסדר, פסח הוא מצוין לכל הדורות, אנחנו כל הזמן זכר ליציאת מצרים. אחר כך נגיע למתן תורה, יש לנו את התורה. אבל החיבור בין התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש שנמצא במדינה ומקיימת, זה נפל. חסר לנו. באמת, ימי ספירת העומר צריכים להיות ימים שמחים. הם חוזרים ונהיים ימים שמחים שעם ישראל חוזר להופיע במדינה. לכן היום מתחילים לנו מועדים חדשים בימי ספירת העומר. יום העצמאות, יום ירושלים. יש במקובלים, בדברי קבלה של תלמידי הגר"א, מסורת עוד אז. או לפני 200 שנה, שהימים האלה הם ימים מיוחדים. בדיוק, על ה' באייר, וכף רב באייר, יום לפני יום ירושלים. הימים, כף רב, כף זין, יום הימים המיוחדים של ספירת העומר, שהם ימים של עלייה מיוחדת, שכבר תלמידי הגר"א היו עושים בימים האלה, התחלות, ויסודות לכל המפעלים החדשים בארץ ישראל. והיום מתגלה לנו בגלוי. אלה הימים הטובים שמתחילים להפוך את ספירת העומר, את פטירת תלמידי רבי עקיבא, את חזונו של רבי עקיבא, לדבר חי, לדבר שמתקיים. כן? זה מה שאומר הרב, התור הזה, הזמן הזה הולך ובא. ולא תקום פעמיים צרה, יש הבטחה של חזר. פעמיים יש חורבן, שני בתי מקדש נחרבו לנו, פעם שלישית אין חורבן. היישוב בארץ ישראל מובטח, כי זו הגאולה השלישית. כמובן, יכולות להיות מלחמות, יכולות להיות צרות, יש עליות וירידות, אבל אין חורבן נוסף. זה ההבטחה של חזר. רשבי נמצא במרכז של כל התהליך הזה. רשבי הוא אחד מתלמידי רבי עקיבא שחוזר ומעביר הלאה את תורתו. לכן הוא גם עומד מול הרומאים, לא מתבייש, לא מתפשר איתם ונאלץ לברוח. רשבי יש לו את התורה העמוקה הפנימית של רבי עקיבא, שלומדים אותה באמת רק תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים. אנחנו רק מסתכלים מרחוק על האור של רשבי ואומרים, הנה, מהאור הזה אנחנו ניקח את הכוח להתחיל בגאולה. זה התוכן הנשמתי שמנווה אותנו לכל הדורות, והיום הוא יוצא אל הפועל. במעשה, ובעזרת השם, יותר ויותר, גם בתחום הרוחני. היה מנהג יפה שהיום חלק שכחו אותו, שהילדים היו יוצאים בל"ג בעומר לשחק, קראו לזה בחץ וקשת. אז זה חץ וקשת. מלחמה. זה יכול למרד בר כוכבא. כך של"ג בעומר הוא באמת המרכז הרוחני של כל העניין הזה שדיברנו בספירת העומר. אם כן, אנחנו נעמיק יותר בנושא של הלאומיות. למה עם ישראל צריך מדינה? מה המשמעות של עם שלא עשינו כגויי הארצות? סתכלו בדף, דברי הרב קוק זצ"ל בספר אורות. בראשית מטעו של העם הזה, עם ישראל מתחילתו, עוד מימי אברהם יצחק ויעקב, העם הזה אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי הברור והטהור, כתוב על אברהם שהיה קורא בשם השם, ויקרא אברהם בשם השם, אפילו בעת השלטון הכביר של האליליות בתומעתה פראותה. כלומר, אפילו בזמן שכולם עבדו עבודה זרה, זו הייתה התרבות, היה חושך גדול, אברהם אבינו קורא בשם השם. ואז כבר נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כתוב שזה אברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה. שוב, אנחנו לא מדברים על לאומיות טוב לנו, אנחנו רוצים שלנו יהיה טוב. אנחנו מדברים על הדרך לתקן את העולם כולו. זאת שאיפה מוסרית גדולה מאוד. להציל את כל האנושות מחוסר מוסריות, מחוסר הבנה, ממסכנות, מטעויות בדרכי החיים. להוציא את האנושות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור הידי האלוקית ולהצליח בזה את כל האדם כולו. איך מתקנים את העולם? למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה, אמרנו להקים ציבור, בסדר, יש לך בית מדרש לתורה, למעשים טובים, לרוחניות. טוב מאוד, לכאורה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להמשיך את בית המדרש הזה, להקים מורים, רבנים, מלמדים, תשלח אותם לכל פינות הגלובוס, לכל פינות האנושות. כל אחד יקים גם בית מדרש, תלמדו את כולם תורה. למה עם ישראל לא עושה כך? כי הדרך, אומר הרב, היא דרך אחרת. הדרך היא דווקא שציבור הזה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית. עם חכם ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. אנחנו לא מקימים בתי מדרש קטנים בכל מקום. אנחנו מקימים בית מדרש אחד גדול חי. מה פירוש בית מדרש חי? בית מדרש חי זה לא מספיק שיש לך רב שלמד תורה הרבה שנים. אתה צריך בן אדם שיראה, הנה, אפשר להיות חקלאי ולהיות מוסרי ולהיות איש תורה ולהיות חכם ולעבוד את השם ולהתפלל. אתה יכול להיות בעל חנות או בעל בסדה בשוק או בעל בית חרושת או כל דבר שאתה חושב שבאמת נצרח, שבאמת נצרח לתרבות האנושית, לכלכלה האנושית, למציאות האנושית, ואתה תהיה בן אדם מוסרי, ואתה תהיה בן אדם חכם, ואתה תהיה בן אדם שעובד את השם ומתפלל וחי חיים נכונים. כי אחרת, מה יגידו הגויים? מה, אתם רוצים אנשי קודש? גם לנו יש אנשי קודש. שלחנו אותם למדבר, הם ישבו שם באיזה מקום בודד, והם אנשי קודש. שאלה כמה באמת הם היו אנשי קודש, זאת שאלה נוספת. אבל הגויים מבינים שאפשר לתפוס בן אדם אחד, בודד, להוציא אותו מהחיים, והוא יהיה בסדר. אנחנו, זה לא מה שאנחנו מחפשים. לתקן עולם פירוש הדבר, לחיות את כל מלוא החיים. כל מה שבן אדם צריך. כולל מדינה ופקידים ויישובי בנייה. וצבא, וכלכלה, ומשרד האוצר, ומשרד המדע, ומשרד הזה, ומשרד הזה, וכל הדברים כולם בצורה טובה ויעילה ומוצלחת, עם קדושה ועם מוסר ועם חיים נכונים על פי התורה. יש רק דרך אחת להקים בית מדרש כזה. וזה להראות דוגמה כזאת. לחיות בצורה כזאת. מה זה לחיות בצורה כזאת? מדינה. מדינה שלמה עם הפוליטיקה, ועם החברה, ועם הכלכלה, ועם הכל, ועם התורה שנותנת את הכיוון ואת הקו, וכולם חיים על פי. עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו בדרך. בשביל זה אנחנו צריכים להיות לאומיים. לא להגיד, אני יהודי טוב. שימו אותי פה, אני אקיים מצוות. שימו אותי פה, אני אקיים מצוות. לא, אני צריך לרצות שעם ישראל יחיה. עם ישראל יחיה בכל המובנים. הכלכלה שלנו צריכה להיות מוצלחת. אתה רוצה להיות כלכלה? מצוין, מעולה. בוא. נעשה לך שיעור יומי בדברי תורה. תקיים מצוות, תחיה חיים נכונים על פי התורה ותהיה כלכלן מהטובים ביותר בעולם. אבל לא כלכלן רק בשבילך, לא תלך לאיזה בנק בחוץ לארץ, אתה תהיה כלכלן של מדינת ישראל. זה שלנו. זה לא עשינו כגויי הארצות. זה מה שאנחנו צריכים להראות לעולם. על ידי זה אנחנו נתקן את העולם כולו. למען דעת, ממשיך הרב, שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, לא רק הם חיים באור הידי האלוקית, כי אם גם עמים שלמים חיים על פי דבר השם, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. יש ספרות ויש שירה ויש מה לעשות בכל תחומי החיים, כמובן בצורה קשרה ואמיתית וטובה. עמים שלמים שאנחנו הדוגמה להם, הכוללים בתוכם את כל הסדירות האנושיות השונות, מין רום האינטליגנציה, האומנותית, הפושית, המשכלת והקדושה, האנשים הכי גדולים, חכמי הסנדרין, נביאים, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, כולם. עד הפרולטריון, הפועלים, לכלל פלגותיו אפילו יותר נמוך ומגושם. אתה צריך יהודי שיאסוף את הזבל. בלי זה אין לך מדינה. מה, תביא פועלים זרים? יש יהודי שיושב לו, אתה דואג שהוא יושב כל היום בסנהדרין וילמד תורה ויפסוק הלכות. יש יהודי שהוא כלכלן והוא אחראי על הרמות הגבוהות, ויש אדם שעובד כאן ואדם שעובד כאן ועובד שם, כל אחד יש לו תפקיד. זה עם. לא פחות מזה. ואפשר לעשות חגיגה כשהולכים ברחוב ורואים יהודי אוסף את הזבל ויש לו, ברוך השם, אני אספר חוויה אישית, אני רואה יהודי כזה, יש לו זקן ופאות ואני עובר לידו והוא בדיוק עכשיו אין שם את משאית הזבל, הוא רוצה להגיד לי איזה דבר תורה יפה שהוא שמע אתמול. כך צריך להיות עם ישראל.
כן. העובדים המון זרים.
נכון, זה לא טוב שיש המון עובדים זרים.
כן, אבל ישראלים.
זאת הבעיה. חסר לנו חלק מהלאומיות. חלק מהלאומיות זה הגשה, אנחנו נעשה. לא נביא בן אדם אחר לעשות במקומנו. אנחנו רוצים שהארץ שלנו תתמלא בזרים? זה מה שקורה באירופה. אתה נוסע היום לאירופה, סיפרו לי אנשים, כל מקום שאתה פונה, אתה פוגש מוסלמים. מה עושים מוסלמים באירופה? כן, הם באו בתור פועלים זרים, והתאזרחו, והתיישבו, ועכשיו הם מגיעים לאחוזים גדולים של האוכלוסייה. עם שאכפת לו מהלאומיות שלו לא עושה דבר כזה. נכון, אנחנו רוצים להיות נחמדים לכולם ולעזור לכולם, אבל קודם כל תדאג שאנחנו נהיה עם, תדאג ללאומיות. כן.
למה הוא משתמש בביטוי עמים שלמים?
הוא
מתכוון לקבוצות בתוך ישראל, לא לעמים.
לא, העמים שלמים, פירוש הדבר, שלעתיד זה כל האנושות תהיה בצורה כזאת. בתור עמים שלמים. אנחנו מראים את הדוגמה איך עם שלם יכול להיות כזה. כי אחרת, העמים יגידו, אין לנו מה ללכת לפי התורה. יש בודדים שרוצים, ילכו בתור בודדים. אבל עם, אי אפשר לתקן. אנחנו מראים דוגמה שאפשר לתקן עמים שלמים. זה מה שאברהם אבינו התחיל, זה התפקיד של עם ישראל. כן.
אני חושב שזה בעיה בחינוך, כי אנחנו, גם במסגרות שלנו, מחנכים לאנחנו באמת, ואז כל אחד רוצה להיות הכי הכי, ואז זה מאבד את
נכון. יש, אתה צודק שיש פה בעיה חינוכית. והבעיה החינוכית מתחילה אבל עוד מלפני הנקודה שאתה מזכיר. אני, כשאני גדלתי, קצת לצערי, כן, לצערי, בתור ילד, גדלתי באמריקה. אתם לא מתארים לעצמכם כמה האמריקאים הם לאומיים. הם מתגאים בלאום שלהם. אנחנו היינו, היה דבר כזה, שבועת אמונים לדגל האמריקאי. טקס בבית ספר, לא פעם בשנה ביום העצמאות. טקס קבוע. יש בית ספר במדינת ישראל שעושים דבר כזה?
בצבא.
בצבא, בסדר. יש ענפת דגל כל בוקר. אז הצבא מבינים שיש ערך כזה של הדגל. אבל זה היה צריך להיות חינוך בסיסי לכל ילד יהודי שגדל במדינת ישראל. צריך לחנך ללאומיות. זה לא בא לבד. פעם, בתחילת הציונות, הדבר הזה היה חזק מאוד. ואז מה קרה? הייתה שאלה, הייתה בעיה. כי הציונות, חלק גדולה אפילו, בתקופות ארוכות, הייתה חילונית. אז באו הציונים ואמרו, אנחנו עם, אנחנו רוצים מדינה, יש לנו שפה, יש לנו כל מיני דברים, יש לנו דגל. אבל הדברים האלה באו מכיוון חילוני. אז באו הרבה יהודים שומרי מצוות ואמרו, אם זה חילוני, זה לא טוב. אומר לנו, מלמד אותנו הרב קוק זצ"ל, לאומיות של עם ישראל זה דבר אמיתי. גם אם אתה רואה יהודי חילוני שהוא לאומי, תן לו יד. בסוף הוא יגיע גם לתורה. אל תיפרד ממנו. זה מה שאומר כאן הרב קוק, פה בציטוטים הבאים שהבאתי לכם. קודם כל, הבאתי פה ציטוט קצר, אבל חריף מאוד. הדברים הללו, זה סיום של דברי תורה ארוכים שהרב כתב על חנוכה, מתאימים להיות יסוד הלאומי בישראל בנוי על עומק האמת. דיברנו על זה, כן? לאומיות זה עלינו לשבח. מה החידוש? אף על פי שגבהו מאוד דרכיה, הלאומיות האמיתית של עם ישראל, מרעיון לאומיות פשוטה, הנכנס בלב לפי המילה מורגלת מהמון רב, ועוד יותר גרוע, נלקחת בלוויית ציורים מורגלים מעמים זרים, מאיפה הציונות למדה על הלאומיות? מעמים אחרים, מאירופה. היום אומרים, הנה, אלה יש להם עצמות, אלה יש להם עצמות, נלמד מהם. אז תגידו, זה לא טוב? אנחנו לא אמורים ללמוד מהגויים. אומר הרב קוק, מכל מקום, כיוון שהיסוד הפנימי הוא מתכוון לתכלית, למטרה הגדולה, שהרושם נשאר בעוצמת מעלתו רק בישראל, באמת התוכן הרוחני העליון של התורה, זה עם ישראל. עד כדי כך שחזל אומרים, שישראל קדמו לתורה, הכוונה היא עם ישראל בנשמתו, ברוחניותו, הרי הלאומיות בצורתה, אפילו בצורה הנמוכה שלה, היא מכוונת ליסוד המעלה הוא, כי עניין בית המקדש שלמטה, מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה. למשל, מרעיש, חריף מאוד. בית המקדש, אומרים לנו חז"ל, יש שני בתי מקדש באמת. יש בית מקדש שאנחנו בנינו אותו באבנים. באבנים גשמיות, אנחנו בני אדם בנינו. יש בית מקדש רוחני בשמיים, זה הנשמה של בית המקדש. זה מכוון כנגד זה. זה גילוי של זה, זה עניין אחד. אומר יעקב אבינו, מגיע למקום המקדש, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אתה רוצה להגיע לשמיים, להגיע לרוחניות, לקשר האלוקי העליון, אתה בא מפה. זה מקום בעולם, מקום בארץ, מקום גשמי. באותה מידה אתה רוצה להגיע לתוכן הרוחני העליון של נשמת ישראל, אתה צריך לפתח את הלאומיות של עם ישראל בשטח. להניף את הדגל, ללמד להתייחס לדגל, ללמד להתייחס לגאווה ישראלית. צריך לעשות את זה. אנחנו לא מחנכים לזה מספיק. מה ששייך יותר לעם ישראל הוא יותר חשוב. הדברים לפעמים יכולים להיות מאוד מסובכים. תראו מה אומר כאן הרב קוק. יש פה, הבאתי כאן בעריכות, יש פה דברים מאוד חשובים. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה שלא תתאמה טומאה גמורה. גם עליה תוכל הטומאה לפעול, לעשות בפגמים. אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. עם ישראל יכול לחטוא. נכון. היו חטאים חמורים. יהיו חטאים שגמרו לחורבן בית ראשון, לחורבן בית שני. אבל יש שמירה אלוקית שגם החטאים החמורים ביותר לא יכולים לחסל את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יש הבטחה אלוקית. ולכן יש לזה המשך. רוח האומה שנתעורר עכשיו, זה מה שאמרתי על הציונות. אמרו, אנחנו רוצים להיות עם. לא היינו עם. כל השנים בגלות לא היינו עם. קם הרצל, אמר, עכשיו אנחנו נפעל כעם. צריך להקים מדינה. שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוקים. הם אומרים, אנחנו עם חילוני. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה למעמד התומעה והכיליון. עם ישראל בלי תורה זה לא עם ישראל. אם היו יכולים להעמיד באמת את עם ישראל מחדש בלי תורה, שככה חס וחלילה לחסל את עם ישראל. עם ישראל בלי תורה לא חי. הנה, השארת את הגוף, לקחת את הנשמה. בן אדם מת. אבל, מה שהם רוצים, אינם יודעים בעצמם. הם הולכים להקים מדינה, הם לא יודעים איזה כוח יש בדבר הזה. האמת היא שהרצל לדוגמה ידע, ירגיש הרבה מאוד דברים. עד כדי כך שבשלב מסוים הוא כתב ביומן שלו, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. זה הרצל, שהיה חילוני ולא שמע מצוות, ויש עליו כל מיני תלונות וטענות. הוא היה אדם גדול עם הגשה פנימית מאוד גדולה. בכל מיני כיוונים. שלב מסוים, הוא היה דיפלומט, אז הוא היה מסע ומתן, הוא רצה לקבל את ארץ ישראל, בשלב מסוים, אבל הוא שמע, ארץ ישראל אי אפשר לתת לך. אז האנגלים אמרו לו, אולי תקים מדינה בקפריסין. אז הוא כותב ביומן שלו, איזה יופי. אתם יודעים מה יקרה? הוא כותב ביומן. היהודים שלי יגיעו לקפריסין, תוך זמן קצר הם יהיו בארץ ישראל, שום דבר לא יעצור אותם. זה הדיפלומט, כן? מדבר בדיפלומטיה, הוא עשה דיפלומטיה כי זה היה הכרחי, אבל הוא הרגיש בפנים את הכוח של עם ישראל, של תורת ישראל, הוא לא ידע עדיין מה זה, הוא לא הספיק ללמוד כל כך את הדברים בשנים האלה. מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר רוח ישראל ורוח אלוקים, עד שאפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, הוא חילוני באידיאולוגיה, לא רוצה. כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. הוא לא יודע את זה, הוא לא רוצה את זה, אבל זה שם. רוח אלוקי בפנים, בעומק, בתוך מה שהוא מנסה לעשות. היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. אתה עושה דבר לאומי, אתה עושה ומקים מדינה, אתה לא יכול לנתק אותה מנשמת ישראל. על כן, כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בה. ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה, היו אומרים, הנה, יש לנו עברית, שפה עברית. מי חידש את השפה העברית? בן יהודה. בן יהודה היה בן אדם אנטי דתי, לא קיים תורה ומצוות, חיפש לעשות שפה בלי קשר. בלי קשר. איפה הוא חיפש את השפה העברית? בתנך, בדברי חזל, הוא היה שואל את הרב קוק זצר שאלות, איפה כתוב, איפה יש מילה כזאת בדברי תורה? השפה היא שפת קודש. הוא בן אדם חילוני, אין מה לעשות, השפה פועלת עליו. רוצים להקים דגל, איזה דגל, מאיפה לקחו את הדגל של הדגל? התנועה הציונית? מהטלית. הדגל שלנו בנוי על דגל של טלית. בכוונה, כך עשו את זה. ארצה, כמובן, ארץ ישראל זה לא סתם ארץ, זאת ארץ הקודש. ארצה, שפתה, ההיסטוריה של עם ישראל, ההיסטוריה של עם ישראל מלאה בקודש. מנהגיה, רוצים להגיד, אני יהודי, אני אעשה כך וכך. מאיפה? מה? כמובן. ויש הרבה שמקפידים בדברים האלה. רוב רובם של הדיפלומטים של מדינת ישראל מקפידים שבתפקיד רשמי הם לא מחללים שבת. למה? מדינת ישראל. המדינת ישראל, אתה בן אדם חילוני, המדינה היא מדינה דתית, זה מנהג של עם ישראל. ינסו לנתק מהתורה, זה לא ילך. כולם רוח אלוקים שורה בה. בעל כורחם. הדגל הוא דגל של קדושה, של קודש. הדברים נמצאים בעומק, בפנים. ואם תימצא, תימצא בזמן מן הזמנים, כן? כאילו תיאורטית, הרב דיבר מה שהיה בזמנו. התעוררות רוח כזאת שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, וישתדלו לשלול את רוח אלוקים. היו אנטי דתיים. מעל כל הקניינים הללו, וממקורם הגלוי של רוח האומה. אז מה עושים? מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? למרוד ברוח האומה? אולי נגיד, זהו, ציונות כזאת פסולה, טרף, אנחנו לא רוצים. היו יהודים צדיקים שעשו כך. למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, ולמעש את קנייני הזה הוא דבר שאי אפשר, אנחנו לא יכולים לעזוב את הדברים. מה, אתה לא תדבר עברית בגלל בן יהודה? היום ונורא. מה, אתה תוותר על שפת הקודש? אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר על פי תורה. אי אפשר להתנתק. זה עם ישראל. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אלא שהם, צדיקי הדור, צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוקים שבתוך כל אלה. הם יבואו ויגידו, יש לנו עברית בלי קודש. אנחנו נבוא ונגיד, רבותיי, בואו תראו, זה קודש. תראו אצלנו. אתם תראו איזה קודש יש פה, איזה גדלות יש פה, איזה רוחניות יש פה. עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, מה עשית איתם? מה עשית עם האנטי דתיים האלה? לא רבת איתם. לא נתת להם מכות. לא החרמת אותם. אלא הדגמת להם את האמת. עד שהם ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים. הם ימצאו את עצמם בתוך הקודש. מישהו סיפר לי לפני זמן קצר, הוא פגש, נימה לי את הענין של אליעזר בן יהודה, הוא לומד היום בתיכון דתי. היית אומר את זה בזמנו של בן יהודה, אף אחד לא היה מאמין. מתחילים להתקרב, להתקשר, להתחבר, מוזהרים בקדושה ובגבורה של מעלה. זה יגיע עד למצב שכל הציונות, כל המדינה, באמת תגלה את הקדושה העליונה. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, מודעים לערך של המדינה, מודעים לערך של הלאומיות, על פי התורה, על פי הקדושה. ואז כשאנחנו מדגימים, נותנים דוגמה לדברים האלה, מחזקים את הדברים האלה, לומדים הלאומיות, הלאומיות של קדושה, לומדים מה זה מדינה, כמו שאנחנו משתדלים לעשות בשיעורים האלה, אז אנחנו מחזקים את כל העניין בכיוון האמיתי, בדרך האמיתית, אנחנו נצעד קדימה, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, אנחנו עוד נראה גם את השלבים הבאים בעניין הזה. תודה רבה.